עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים את התוכנית מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראית על הדיגיטל, אחראי על הדיגיטל גיא רביב, אחראית על הלייף רעות מתתיהו ארגון, אחראים על השידור ב-103 FM, סתיו קורנס, וב-104.5 FM, גלעד בלום, והטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 ומי שמתעקש לשלוח וואטסאפ קצר ל-054-70-103-70. לפני שנתחיל אני רוצה רק להגיד דבר אחד, מסתובבים ברשתות כל מיני פרסומות שלי עם תמונה שלי לגבי איזה מוצרים לבריחת שתן או דברים כאלה. אין לי שום קשר לעניין, זאת נראית לי הונאה. אז שימו לב, אם אתם רואים פרסומות שלי לתרופות, אני לא עושה פרסומות לתרופות, אין דבר כזה. אז שימו לב, אם אתם רואים דברים כאלה, זה לא אני. פונים למרפאה שלי אנשים עם בעיות בדליפת שתן, לא קשור אליי, אני אחזור על זה עוד מספר פעמים, כי באיזשהו מקום משתמשים בשמי ובתמונתי לפרסם דבר שאני אפילו לא יודע מהו, והוא שהוא גם יכול להיות מסוכן. אוקיי, ועכשיו כמה מילים. אנחנו נמצאים בתקופה של סטרס, אנחנו נמצאים בתקופה של פחד, הרבה מאוד אנשים בפאניקה, הרבה מאוד אנשים מפחדים, מי יהיה, מה יעשו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, סטרס, לחץ, זה דבר טוב. סטרס ולחץ זה דבר קיומי, זו התנהגות קיומית. אני תמיד נותן את אותה דוגמה, אדם הקדמון יצא מהמערה החוצה, ראה אריה, היה צריך לעשות החלטה, לתקוף אותו או לנוס מפניו. אז מה שהתגובה הנורמלית של מערכת העצבים היא או לברוח, כמו חלק מהאנשים שלוקחים את הילדים ובורחים לחוץ לארץ, שזה בסדר, אני לא בא לשפוט, או לתקוף, שזה גם בסדר, או יש תגובה אחרת שהיא פריז. פריז זה לקפוא במקום, לקפוא במקום ולא לזוז. אלה שלוש התגובות של fight, flight or freeze, or freeze. עכשיו אנחנו כולנו נמצאים במצב של חרדה. עכשיו החרדה הזאת שומרת עלינו, שומרת עלינו שנהיה קרוב למקומות מוגנים וקרוב למקלטים במקומות שזה מאיים עלינו. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, חלק גדול מהעניין זוהי לוחמה פסיכולוגית של האויבים שלנו, ותאמינו לי, תאמינו לי, תאמינו לי, שהאנשים בלבנון מפחדים פי שתיים מאיתנו, והתושבים של איראן פוחדים פי ארבע מאיתנו. התושבים של איראן לא יכולים לעשות הרבה דברים, כי אין להם מקלטים ואין להם אפשרות לברוח. שדות התעופה בביירות מלאים, שדה התעופה בביירות מלא באנשים שרוצים לזוז ולהשתחרר. באיראן ובביירות ובלבנון הציעו לכל התושבים הזרים שהם לא לבנונים או איראנים לצאת מהמדינה. אצלנו לא היו הודעות כאלה, כי אנחנו לא מפחדים, לא רק כי אנחנו לא מפחדים, אלא כי הם יודעים שאנחנו יכולים להשיב להם פי שמונה ממה שהם עושים לנו. אז תיקחו בחשבון שחלק גדול זה לוחמה פסיכולוגית. לצערי הרב, התקשורת, וכל התקשורת, אני לא בא להגיד תקשורת אחת או תקשורת שנייה, גם הערוצים היותר במרכאות ימניים, וגם הערוצים במרכאות השמאלניים, או עם סמח כפי שאומרים, וגם אלה שמנסים להיות ניטרלים, עוסקים בנושא כל היום, מפמפמים אותו, וזה דבר שמכניס לחרדה. אז קחו בחשבון, אנחנו די מוגנים, הם יודעים טוב מאוד, גם איראן וגם לבנון וגם מקומות אחרים, שאם הטיל הראשון שיגיע לכיוון שלנו, הם יקבלו ארבעה. אם לא שמונה, אם לא עשרה. אז הם מפחדים לא פחות מאיתנו, יותר מאיתנו. והמחשבה היא מחשבה שאם אתם רואים גם איראן עכשיו קצת נסוגה. למה היא נסוגה? יש לנו גם את האמריקאים, שהביאו לפה משחטות ואוניות מלחמה, וזה בחזקת, תראו ותדעו, אנחנו כאן. ולנו יש גם גב, שזה האמריקאים לשמחתנו, יש לנו גב גדול, שזה צבא הגנה לישראל וחיל האוויר שלנו, אז קחו את הכל בפרופורציה, אם אתם נכנסים ללחץ ולחרדה, תראו את האולימפיאדה, אל תראו חדשות. החדשות רק מכניסות לפחד יותר גדול. אז עם הדברים האלה אני מקווה שקיבלנו פרופורציה. ובמקומות שיש לפעמים טילים או שיש לפעמים כתבמים או דברים כאלה, תהיו בסביבות יותר מוגנות ותהיו יותר רגועים. אוקיי, אני חוזר ואומר לכם, שמשתמשים בשם שלי לפרסום של איזה שם תרופות, כרגע זה לדליפת שתן, תיזהרו, אין לי שום קשר לעניין, זה יכול להיות גם מסוכן, אני לא יודע במה מדובר. וההודעה האחרונה שלי, מי שרוצה לשמוע אותי גם בכובע אחר, אותי ואת חברי עורך דין צ'רלי בוזגלו, מדי יום שני בעשר בלילה, יש לנו תוכנית שנקראת קרסו ובוזגלו, שאנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, על סודות, על רגשות, על אהבה, על פסיכולוגיה, על כל מיני נושאים, אנחנו מביאים אנשים מאוד מעניינים, ואנחנו משוחחים איתם. נושא, לא אגיד בכוונה, לא ברמה של אקדמיה, אבל ברמה שכל אדם יכול ליהנות, לשמוע, ללמוד, ולשמוע גם מוזיקה טובה במשך שעה. ועם הפתיח הארוך הזה אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
אלי שבע.
כן, אלי שבע.
אני מהקשיבה הקבועה, ואני כל פעם מתרגשת לשמוע את הידע ואת האמפתיה והרוגע שאתה נותן לנו.
תודה רבה, אלי
שבע. עכשיו, בקשר אליי, יש לי בן שהוא כרגע במילואים.
כן.
ומתאים להם לקבל את החיסון פוליו. הוא משרת במרכז הארץ.
כן.
והוא מתלבט לגבי זה.
האם הוא קיבל פעם חיסון פוליו?
בסופו של דבר כמו כל התינוקות, כמו לילדים.
תראי,
הוא קיבל את כל החיסונים שצריך לקבל.
תראי, אני כרגע לא רואה שום המלצה של משרד הבריאות לתת לחיילים חיסונים נגד פוליו. שנמצאים באזור עזה, כי אנחנו לא מעורבים, הצבא שלנו לא מעורב עם האוכלוסייה העזתית. אז זה שיש אולי, אני לא יודע, זה שיש אולי מקרה פוליו בעזה, זה עדיין או שמצאו בביובים של עזה, עד כמה שיש להם ביובים, חיידקי פוליו, וירוסי פוליו, זה עדיין לא אומר שהחיילים שלנו באים עם זה במגע. האוכל של החיילים שלנו הוא אוכל אחר, אין לו שום קשר, הוא נעשה, הוא מוכן או על ידי החיילים, או שהוא מגיע לשטח, כלומר הסיכוי להידבק בעזה בפוליו שואף לאפס. ואני חושב שאם היה סיכון של אחד למיליון, אז שלטונות צהל או קצין רפואה ראשי היו ממליצים והיו נותנים לכל החיילים חיסון פוליו. אז okay. אני לא חושב שיש מקום כרגע.
בסדר, עכשיו שאלה לגבי בעלי.
כן. בן כמה בעלך?
86.
כן.
עכשיו, בשנת 2017 קיבל חיסון בלקט ריאות, זה היה לא בארץ.
כן.
ומאז כאן הוא לא קיבל. אז עכשיו הרי עם הדלקת החיסון החדש, אני כן קיבלתי כאן את שני החיסונים.
אני מציע לו לקבל?
לקבל.
ודאי.
כן, שפעם היו אומרים, אני מעל גיל 80 לא צריך.
תראה, זה כשהיו חיים עד גיל 60, אז מעל גיל 80 לא היה צריך. היום אנשים בריאים יכולים להגיע גם עד גיל 100. את יודעת, כשאני הייתי רופא צעיר, באיכילוב, אני מדבר כשהייתי מתמחה צעיר, אני מדבר על לפני יותר מ-50 שנה, הייתי מגיע למחלקה, האחות הראשית, האחות האחראית על המחלקה, הייתה אומרת לי באוזן, דוקטור קרסו, אתה רואה את האיש ליד החלון, הוא בן 70. לפני כמה שנים, כשהגעתי למחלקה, האחות האחראית שלי במחלקה שאני ניהלתי, אומרת, יש לנו פה אדם, הוא בן 95. כן, וזה הפתיע אותי פחות.
כן.
כלומר, תוחלת החיים, אם אנשים הם בריאים, עכשיו, אין אנשים בריאים לגמרי בגיל 95, או בגיל 85. לכל אחד יש איזה פקלה קטן, אבל ברוך השם, היום, גם עם מחלות, וגם עם מחלות קשות, ואפילו עם מחלות גידוליות, ואפילו עם סרטן, ואפילו עם איידס, אפשר לחיות חיים רגילים, או כמעט רגילים. כלומר, חלק גדול מהמחלות שהיו פעם מחלות סופניות, היום הן מחלות כרוניות. וזה המזל הגדול של הרפואה המודרנית בארץ, מה שלא קיים אגב בחלק גדול ממדינות העולם.
ולגבי תופעות
לוואי? של מה? של
החיסון? כן,
זניחות. זניחות. לא הייתי מפחשש מהם.
עכשיו עוד שאלה, אני והוא קיבלנו באוקטובר 22, יש לה דבקת חוגרת, הישן.
כן, אני הייתי מקבל את החיסון החדש. לא הייתי מקבל את החיסון, כן, למרות שקיבלתם, כי החיסון ההוא, אנחנו לא יודעים, בהתחלה חשבנו שהנוגדנים מחזיקים לחמש שנים. מסתבר שכנראה אצל חלק מחזיק יותר, אצל חלק מחזיק פחות. ולכן, ולעומת זה, החיסון החדש, שהוא מווירוס מומת, ומקבלים אותו בשתי מנות, בהפרש של לפחות חודשיים עד שישה חודשים בין מנה למנה, הוא חיסון שההמשכיות שלו, עד כמה שאנחנו יודעים, היא הרבה 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 יותר גדולה, ארוכה, ויותר קבועה. כלומר, הוא מגיב, רוב האנשים מגיבים בחיסוניות לתקופה ארוכה. אז גם אני קיבלתי וגם רעייתי קיבלה, ואני ממליץ לכולם לקבל, כי עדיף שיהיה אפילו קצת תופעות לוואי של כאב מקומי או נפיחות מקומית או חום מקומי, מאשר חס וחלילה לקבל את השלווקת חוגרת בגיל מבוגר, שזה כאבים קשים מאוד, ואם זה בגיל מבוגר הכאבים יכולים להימשך לתקופות ארוכות.
עכשיו לגבי, נאמר, אם יש דלקת חוגרת, צריך לשלבקת חוגרת ודלקת ריאות, אז מה הסדר לקחת את החיסונים האלה?
זה לא חשוב.
לחלק אותם.
לא חשוב.
זמן
בין... הייתי לוקח קודם כל שלבקת חוגרת. כן. עכשיו. בעוד שלושה חודשים הייתי מקבל את הדלקת ריאות, ואחרי עוד שלושה חודשים הייתי מקבל את השלווקת חוגרת השני. אני לא אוהב לתת אצל אנשים מבוגרים הרבה חיסונים בבת אחת. אצל ילדים ואצל אנשים צעירים זה לא בעיה. אבל לפעמים זה טיפה מעמיס על מערכת החיסון.
ואם למשל אחרי דלקת ריאות, אם נוסעים לחול, זה לא נורא שהוא עוד לא קיבל את השלבקת החוגרת החדש.
לא הבנתי את השאלה.
נאמר שהוא מקבל דלקת ראות עכשיו.
כן.
זאת אומרת, אחרי 3 חודשים את השלבקת חוגרת. השני... אבל אם בטווין, כן.
לא, אז לא הוא... אני הייתי מקבל קודם את השלבקת חוגרת הראשון.
עכשיו.
עוד 3 חודשים את הדלקת ריאות, ועוד 3-4 חודשים, עוד 2-3 חודשים את השלבקת חוגרת השני.
זאת אומרת, מי אפשר לקבל דלקת ריאות לפני?
אני פשוט מפחד יותר אני משלבקת חוגרת עם התוצאות שלה והכאבים שלה והסבל שהיא גורמת, מה שדלקת ריאות, שבכל זאת יש לנו אנטיביוטיקה, שאם חס וחלילה מישהו מקבל דלקת ריאות, מאשפזים אותו, נותנים לו אנטיביוטיקה לבריד, אבל את יודעת, קשה מאוד, אין פה תשובה של חכמים. כי אנחנו לא יודעים אם פתאום הוא קיבל את השלבקת חוגרת קודם, ואחר כך קיבל דלקת ריאות, אז אומרים חבל שלא קיבלתי דלקת ריאות קודם. אז אי אפשר לדעת. אז הדבר הסביר ביותר וההגיוני ביותר מבחינתי, הוא לקבל שלבקת חוגרת, אחרי חודשיים שלושה את דלקת הריאות, ואחרי עוד חודשיים שלושה את השלבקת חוגרת השני, והוא מחוסן משני הדברים.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה. תודה רבה, כל טוב ולשבע. כן, ומי איתנו על הקו? שלום? הלו? שלום, עם מי יש לי הכבוד?
אני בשידור?
כן, את בשידור. כן, את בשידור.
הלו?
כן, את בשידור.
תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך.
בבקשה.
ותודה למאירה שחזרה אליי, אני מודה לה, היא מקסימה.
זה נכון.
תודה רבה לך על התוכנית הכי מועילה שיכולה להיות. אני לומדת מזה. תודה, אני מודה לך, פרופסור.
תודה. עם מי אני מדבר?
עם שושנה.
כן, שושנה. ובת כמה את?
אני בת עוד 184.
עד 120 כ-20. כן, בואי תשאלי אותי, תודה.
אני יכולה אחת שאלה גדולה ושתיים קטנות, אפשר?
אם תלמדי אותי מה ההבדל בין שאלה גדולה לשאלה קטנה, אז אפשר. אבל אם לא, גם אפשר.
בסדר. השאלה הראשונה אני שואלת, דוקטור, אני כבר כמה שנים סובלת מכאבי גב, ועשו לי כמה פעמים גלי רדיו.
כן.
זה עזר, בהתחלה שנה אחת שכחתי מכאבים, אחר כך עוד פעם חזר, עוד פעם עשו לי פעם שלישית, רביעית, תחת שיקוף, אבל זה כבר לא עוזר לי. כאבי תופת, לא כמו בגב, כמו ברגליים, וסליחה, על הישבנים עד למטה. ממש קשה לי ללכת עם זה. ומציעים לי לעשות ניתוח, אני קצת מפחדת.
אני מבין שאת מפחדת בגיל 84 לעשות ניתוח. השאלה אם קשה לי לענות לך, משום שיכול מאוד להיות שבניתוח קטנטן, דרך חריץ קטן, יש מה שנקרא ניתוח מיני אינווזיב, עם זער פולשני. ניתוח זער פולשני, אם אפשר לשחרר לחץ, ואם ישנו לחץ רק במקום אחד, אז שווה לעשות את זה. השאלה היא, ורק לפי שרואים את ה-MRI או את ה-CT,
כן, ורואים מה... כן, עשיתי MRI.
לא, אבל השאלה...
הם אומרים שיש לך היצרות תעלה מותנית, היצרות קשה, 1, 3, 4, 1, 45, אני לא מבינה המספרים.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שהדרך היחידה באמת נגד הכאבים היא לעשות את הניתוח. ועכשיו נשאלת השאלה, אם את לא יכולה ואיכות החיים שלך לא טובה, ואת חייבת, ואת לא מסוגלת ללכת ולתפקד, את צריכה לחשוב, להחליט עם עצמך, מה יותר מפריע לך. הפחד מהניתוח שהוא הגיוני והוא רציונלי, או הסבל בזה שאת לא יכולה ללכת.
את האמת, אני לוקחת תרג'ין, זה עוזר לי מאוד, אבל רופא משפחה אמר לי לא לקחת תרג'ין.
אם תרג'ין עוזר לך מאוד, אז תקחי תרג'ין, אני לא מפחד בגיל 84 שאנשים יתמכרו לתרופה. אז תתמכרי, תתהי מכורה לתרג'ין אם זה עוזר לך. עכשיו תקחי את זה, לא קובה על בסיס קבוע, אלא נגיד היום את צריכה ללכת בערב, אני יודע, לאיזשהו אירוע, או את רוצה ללכת למועדון, או את רוצה ללכת לאיזו הרצאה, או יש חתונה שאת רוצה להשתתף בה, אז תקחי את התרג'ין. אבל אם את קמה בבוקר, והתוכנית שלך היא להישאר רוב היום בבית, ואת לא צריכה להסתובב הרבה, אז אין טעם לקחת תרג'ין, כלומר תבסתי את זה בעצמך.
כן, אני לוקחת, מתי שאני באמת, כמו שאתה אומר, כן. אז אני לוקחת זלדיאר במקום תרג'ין.
מצוין, מצוין, זה תחליף טוב למצב הזה.
כן, אני רציתי עוד שאלה.
בבקשה, בבקשה.
בגיל כזה, בגיל כזה, בגיל שלי, זה לא פחד הרדמה מלאה?
תראי, הגיל שלך הוא לא אינדיקציה. פעם כשאת היית צעירה, היו מאוד מפחדים מההרדמה. היום ההרדמה שעושים לניתוח היא הרדמה הרבה יותר חכמה, בודקים לך תוך כדי ניתוח לחץ דם, בודקים לך תוך כדי ניתוח EKG, בודקים לך כמה חמצן יש לך בדם, כלומר, וההרדמות הן הרדמות שאחרי ההרדמה פעם היו קמים ומקיעים ומרגישים מאוד לא טוב, היום זה לא ככה. היום ההרדמה היא מנותרת, הידע הוא הרבה יותר גדול, מרדימים את המינימום שצריך, אז אני לא חושב שצריכים לפחד מהרדמה. מה שלא יהיה, אף אחד לא מנתח אותך לפני שבודקים אותך, ויש היום לפני כל ניתוח מרפאה שנקראת מרפאה טרום ניתוחית. כלומר, כן. כל אדם שהולך לניתוח, שבוע, שבועיים, שלושה קודם, מגיע לבית חולים, למרפאת טרום ניתוח, שם רואה אותו אחות, ורואה אותו רופא מרדים, ורואה אותו, ובודקים לו לחץ דם, ועוברים על בדיקות המעבדה שלו, ורואים אם מבחינה נשימתית הוא בסדר, ורק אם כל זה בסדר, אז מחליטים לעשות את הניתוח. כלומר, לא מנתחים מישהו אם הוא לא עומד בכל הקריטוריונים, או אם יש סיכון להרדמה.
לפני הניתוח, בודקים אם אני...
לפני הניתוח, בדיוק, בדיוק.
תודה רבה, אתה... קצת הרגעת אותי, כי אני באמת מפחדת קצת.
הפחד הוא דבר נורמלי ואפילו בריא.
בגלל שאני גם סובלת מסחרחורות קשות, עד שלא עושים לי טיפול, מטלטלים לי את הראש בצד הזה, בצד השני, וזה עובר, זה עובר. אבל
יש לך, כי יש לך קריסטלים שבורחים לך מהתעלות.
יש מה לעשות עם זה, פרופסור?
כל פעם שיהיה סחרחורת, לטלטל את הראש, הרופאים, הפיזיותרפיסטים יודעים לעשות את זה מצוין, אלה שמתמחים בהפרעות שיווי משקל.
ואחרי הניתוח, זה החלמה קשה, או ש...
לא, בדרך כלל לא. עוד פעם, אני לא יודע בדיוק איזה ניתוח, כמה מקומות, איפה הלחץ יותר גדול, מה יחליטו לעשות, אבל בדרך כלל אחרי ניתוח ובניתוחים, בדרך כלל שעושים בגיל הזה, הם זעיר פולשנים, את אחרי יום, יומיים הולכת הביתה.
עכשיו עוד שאלה אני רוצה לשאול, אבל לא בשבילי, זה בשביל אחי. הוא סובל משתי דברים, הוא בן 79, והוא סובל מאוד מלכה, כבר חודשים אם לא שנים, לכה בגרון, ובא עם שיעול, וכמה טיפולים עשו, ואנטיביוטיקה וכל זה, זה לא משתפר לו. יש לך איזה הצעה לתת?
הצעה אחת זה ללכת לרופא אלרגולוג שיבדוק למה הוא אלרגי, אם הוא אלרגי. יכול להיות שהוא אלרגי למשהו וזה גורם לו לנזלת שבורחת אחורה לגרון והופכת ללכה ולא יוצאת מהאף קדימה. אפשרות שנייה שאופיינית לאנשים בגיל מתקדם, זה לחשוב על אפשרות של ריפלוקס, של חומציות שעולה מהקיבה לכיוון הגרון. אוקיי, בזה אנחנו נסיים, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים. כל טוב, שושנה. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום פרופסור קרסו, שמי רמי, ואני מהקריות.
כן, רני.
אני בן 75 וחצי כמעט.
כן.
השאלה שלי בעצם מתייחסת לרמות קולסטרול, מה שנקרא הטוב והרע. כן. יש לי פרפור פרוסדורים ברמה הכי נמוכה, אני מסתפק בקרדילוק, ואולי אחת לשנה יש לי פרפור של לוקח יום יומיים וזה מסתדר.
אתה לא מקבל נוגדי קרישה?
אני מקבל אליקוויס, כן.
אליקוויס, אוקיי.
כן, כן.
לא, לא, זה חשוב, 5 מיליגרם פעמיים ביום, כן.
כן, כן, בגלל החשש מתסמינים.
נכון, כן.
ובעצם כרגע אני לוקח, הרופא הוסיף לי לפני בערך 30 שנה, שה-HDL היה באזור 90-100, הוא אמר לי שצריך להוריד אותו עוד יותר. וכרגע הוא נתן לי כדור סטארט, שהוריד לי את ה-HDL ל-30, וה-LDL ל-38.
עוד פעם, הוריד לך את ה-LDL ל-30?
8.6, כמעט 39.
כן, בוא נגיד 40, כן.
נכון, וה-HDL ל-30.
אוקיי.
והשאלה שלי...
מה סך הקולסטרול?
83.
סך הקולסטרול.
והטריגליצרידים 73.
נו יופי, אז אתה קודם כל אתה מאוזן נהדר. עכשיו בוא תשמע, המטרה שלנו בדרך כלל היא הגבול הכי גבוה הרגיל של הקולסטרול הרע הוא 130, אבל אנחנו מעדיפים שהוא יהיה בסביבות 100. אנשים שיש להם בעיות לבביות, אנחנו רוצים דורשים שיהיה פחות מ-100. סליחה, אנשים שיש להם בעיות לבביות, אנחנו דורשים שיהיה פחות מ-70. ו-40 זה מצוין.
זאת אומרת שאין חשש, כי אני קראתי גם שהקולסטרול זה חומר שהגוף זקוק לו.
הקולסטרול זה החומר שהגוף זקוק לו. יש לך סך קולסטרול 83, יש לך קולסטרול טוב, יש לך טריגליצרידים, אל חשש. אתה בסדר גמור. עדיף קולסטרול מותקן, כן. זה מספיק. שאלה
נוספת קצרצרה.
כן.
הורידו לי את כיס המרה לפני איזה שנה וחצי משהו, ובחודשים האחרונים יש לי בעיות של עצירויות וכדומה. והתחלתי לפני 3 ימים לקחת אנזימים לעיכול, וראיתי שזה עוזר לי.
כן.
השאלה שלי, האם כדאי לקחת תוסף של אוקשבייל, שזה המרה של...
כן, כן, מרה של שברים, כן.
כן. האם זה כדאי או לא?
אם תשמע, אתה יודע, אומרים, the proving of the pudding is by testing the pudding. ההוכחה אם הפודינג הוא טוב, הוא לטעום את הפודינג. ברגע שלא משנה לי, הרי זה לא שמזריקים לך את זה לבריד, אתה לוקח את זה דרך הפה. אז עקרונית אין הבדל אם אתה אוכל סטייק משור, או אתה מקבל ריכוז של מיצי מרה משור. יש כמה סוגים, יש של חומרים שהם אנזימים, אנזימי עיכול, ואם זה עוזר לך, זה מצוין.
יש גם צודקה זה.
יש הרבה דברים שהם אנזימי עיכול, ומה שעוזר לך זה טוב, אבל מה שחשוב יותר, זה לשתות הרבה נוזלים, לשתות הרבה מים או נוזלים אחרים, רצוי לא דברים שמכילים קופאין, כלומר לא משקאות הקולה לסוגים שונים, לא שוקולד, לא הרבה קפה, כי אלה דברים שעושים קצת עצירות. והרבה סיבים, הרבה סיבים. כלומר, ירקות ירוקים וזה. זהו, אפשר גם להוסיף קצת סיבים לאוכל. זהו, כן.
יופי, אני ממש מודה לך.
כל טוב, רני, כל טוב.
תודה לך, ביי ביי.
כל טוב, ביי. כן, ומי איתנו? אנחנו כבר רוצים לפרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, ומי שרוצה שאנחנו וואטסאפ קצרצר, 054-70-103-70, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, והודעה, הודעה, הודעה, הודעה חשובה. שאלו אותי לגבי פוליו, שאלה אותי אחת המאזינות שהבן שלה נמצא כרגע בעזה ואם הוא צריך לקבל חיסון, ואני אמרתי לה שאני לא חושב כי אין מגע בין האוכלוסייה לבין החיילים, ואמרתי לה אם היה חשש או אם היו מקרים, קצין רפואה ראשי היה נותן הוראה לחסן את החיילים. ואיזה פלא או לא זה פלא, התקשר אליי דוקטור יואב, התקשר לאולפן דוקטור יואב, לצערי אין לי את שמו הפרטי כדי לתת, את שם משפחתו כדי לתת לו את הקרדיט, ואמר לנו, תשמע, יש הוראה כיום לחסן את החיילים בגלל המקרים האלה, קצין רפואה ראשי נתן הוראה ויש מבצע חיסון חיילים נגד פוליו, המבצע יצא לדרך, כלומר כל החיילים יקבלו עכשיו חיסון ואני, רק שנייה, בואו אני אראה פה, מבצע חיסון חיילים נגד פוליו יצא לדרך, כך מנסה ישראל לסייע לתושבי עזה. אני לא יודע איך זה בחיילי חומות לתושבי עזה, אבל לא משנה. מה שלא יהיה, תודה רבה לדוקטור יואב על ההערה בעין ועל ההערה באלף, וכפי שחשבתי, אם היה צורך, גם משרד הבריאות וגם קצין רפואה ראשי דואגים לחיילים שלנו, וכאדם שעשה מילואים עד גיל מאוד 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 מאוחר, אני יכול להגיד לכם שהשירות הרפואי שחיילי צה"ל מקבלים הוא נהדר, ואם לפעמים בקופות חולים צריך לחכות 3 חודשים כדי לקבל תור לאורתופד או לרופא מומחה, בצבא, ב-542, 543, חייל, אם יש הצדקה, יכול להגיע תוך מספר ימים. טוב, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרס.
שלום וברכה.
שמי חנה, אני בת 77.5.
כן, חנה.
עכשיו, יש לי בעיה. אני שברתי בפברואר את מפרק הירך.
כן.
עשו לי בפברואר ניתוח של... לא מלא, אלא...
מסמור.
בדיוק. הייתי כבר בשיקור והכל, והתחילו לי כאבים מאוד 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 חזקים, הם פתחו עוד פעם והחליפו את המפרק.
כן.
הכל היה בסדר, אני ממש הלכתי בלי שום הביזר עזר, אף אחד לא האמין שאני אחרי ניתוח. פתאום התחילו לי כאבים, שממשיכים וממשיכים וממשיכים.
כן.
עכשיו נשאל כשאלה מה זה יכול להיות, אמרו לי שהשרירים מאוד חלשים, פיזיותרפיה.
תראי, אני רוצה להגיד לך.
אני עושה המון המון פיזיותרפיה, ולפי דעתי המצב הולך אחורה במקום קדימה.
תראי, אני לא יודע בדיוק מה נעשה ואיזה משתל, אם עשו לך החלפת צוואר ירך, ואני מניח שאחרי תוך יום העמידו אותך כבר על הרגליים.
נכון.
ועם פיזיותרפיה את מניעה את הרגליים לצדדים.
נכון.
כמה זמן עבר מהניתוח?
מהניתוח השני זה במרץ.
אז חלק גדול מהכאבים היה אמור כבר לרדת.
עבר לגמרי. אז לא, מה? אני שכחתי שאני אחרי ניתוח.
אז יכול מאוד להיות שזה לא קשור. את צריכה לראות אורתופד, יכול להיות שזה מהשרירים של הישבן. משרירי הגלוטאוס, בדיוק. יכול להיות שללא כל קשר יש לך בעיה בעמוד השדרה. עמוד השדרה,
זה יש לי גם, בעוד איך.
נו כן, אז יכול להיות שהכאבים בגב כרגע לא קשורים לניתוח.
ומה הכאבים בירך עצמה?
הכאבים בירך עצמה יכולים גם הם להיות לפעמים מוקרנים מעמוד השדרה. אזור L2...
הם עשו צילום, והם אמרו
שה... איזה צילום עשו?
רק יושב במקום.
כי זה לא מהמפרק, זה מעמוד השדרה.
הבנתי.
אם אחרי הניתוח הרגשת טוב, ואם התנועתיות של הרגל בסדר, והכאבים הם בטוסיק, בישבן...
בטוסיק ובאגן כזה ובמשפעה.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שזה קשור לעמוד השדרה, אז צריכים לעשות לך סיטי של עמוד השדרה התחתון, לא? כן, מ-L1 ומטה, ולראות. כי יכול מאוד להיות שהכאבים שלך בכלל לא קשורים לניתוח, אלא הופיעו אחרי חצי שנה.
זה יכול להיות שזה לא קשור לניתוח.
קרוב לוודאי שזה לא קשור לניתוח.
ושוב חזרתי ללכת עם הכל, ושוב אני צולעת.
כן.
אוקיי, אז אתה חושב שזה מהגב.
זה סביר מאוד להניח, כלומר, אם אני צריך לאמר אם זה מהגב או מהניתוח, אני אומר, הניתוח חצי שנה הרגש טוב לאחר מכן, ניתוחים של החלפת צוואר ירך הם ניתוחים מאוד מאוד מוצלחים, את עמדת על הרגליים, לא כאב לך אחרי הניתוח, פתאום הופיעו לך כאבים, כאבים בישבן, כאבים בצד של הרגל, כאבים בזה.
נכון.
זה מתאים לאזורים של כאבים, זה מתאים לכאבים מעמוד השדרה התחתון.
התחתון, כי יש לי בעיה בצווארי.
כן, לא, תראי, בגיל 77 כל עמוד השדרה שלנו כבר לא
במצב. כל עמוד השדרה שלי בכלל לא בסדר.
כן, אז זהו, אז אני לא חושב שאת צריכה לחשוש.
אז זה לא מה ניתוח נראה לך.
לא, תראי, עד כמה שאני יכול להגיד לך, בסבירות הגדולה ביותר, זה לא קשור לניתוח.
אוקיי.
אוקיי.
אני אתחיל לטפל בגב.
100%.
המון תודות, פרופסור.
כל טוב, כל טוב, חנה. ולפני שנמשיך, אני רוצה רק לענות על איזושהי שאלה שקיבלנו בוואטסאפ, וכותב לי מאזין, שלום רב. אשתי לוקחת רבע כדור אטומין, כדור שלם של בונדורמין, יש השפעה לראש בעתיד, זה יכול לגרום לאלצהיימר? תודה. אז קודם כל, זה לא יכול לגרום לאלצהיימר. מה שזה יכול לגרום, לפעמים בונדורמין יכול להמשיך הרבה יותר זמן מהלילה, ואטומין הוא גם כדור שיכולים לפגוע בזיכרון או בריכוז קצת למחרת היום שלוקחים אותם. ואם לוקחים את זה באופן קבוע, זה יכול קצת לגרום לירידה בזיכרון. אבל אם מפסיקים את הכדורים או אם מחליפים אותם, הכל חוזר. כלומר, הכדורים האלה, נזק קבוע למוח או גרימת אלצהיימר, הם לא יכולים לעשות. מצד שני, לפעמים, אם לפעמים הכדורים משפיעים לתקופה יותר ארוכה מ-7-8 שעות, אז לפעמים בבוקר אנשים שלוקחים תרופות להרגעה, או תרופות נגד, או כדורי שינה, או תרופות נגד אפילפסיה, או סוגים שונים של תרופות, יש להם השפעה של הפרעה בריכוז, והפרעה בקשב, ולפעמים הפרעות בזיכרון, כתופעת לוואי, ואם מפסיקים את הכדורים, הכל חוזר. רק שנייה. שואלים אותי ככה, שלום, בן 60, סקרת, אופה, ברח לי, רק רגע אחת. ברחה לי השאלה. טוב, אנחנו נחזור למאזינים, ואחר כך אני אחזור לשאלות. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסטו.
שלום וברכה.
מדברת יונה.
כן, יונה.
אני דיברתי איתך כבר לפני איזה שנתיים בנוגע לאירוע מוחי שקיבלתי, ושיש לי המון נימולים בידיים, וכל התעצמו נפגע, אבל הדיבור הכל בסדר, אבל לא השתנה לי כלום. אבל את האמת שהתקשרתי רק לנושא אחד, שכבר יותר משלושה שבועות, שיש לי אמר בטס. תאמר, כל הזמן מחפשת משהו שיעביר לי את הטעם הזה. כל פעם איזה ממתק ללא סוכר, או איזה משהו, כל רגע,
אני, זה כבר שבועם. אני מאמין שהמאזינים הקבועים לתוכנית שלי כבר יוכלו לענות לך במקומי. לא. והשאלה שלי הראשונה, אם את אכלת לפני שלושה שבועות או ארבעה שבועות, צנוברים, או סלט לא. שהיו בו צנוברים, לא. או לא. קיש לא. שהיה בו צנוברים, לא. או איזה שהם לא. פיצוחים, שהם פיצוחים... שהיו ארוזים בסקית.
לא.
למה אני אומר את זה?
חצי שנה לא אכלתי אולי.
למה אני אומר את זה? כי הרבה מאוד צנוברים שעברו תהליך נגד תהליך של אישון מסוים, נגד כל מיני מזיקים שיכולים להיכנס ולחיות שמה, יכולים לגרום לטעם מר בפה. עכשיו, מה שצריך לעשות אם יש טעם מר בפה זה שלושה דברים עיקריים. דבר אחד זה ללכת לרופא שיניים ולראות שאין בעיות בשיניים ואין דלקת בחניכיים.
יש לי תותבות.
אוקיי, אז לראות
אבל
שה...
אבל יש לי רק, סליחה, פרופסור, יש לי תותבות רק למעלה, אין לי למטה. אני כבר איזה 30 שנה בלי שיניים למטה.
אוקיי, אז צריך לראות שאין לך דלקת בחניכיים, זה דבר אחד. כי דלקת בחניכיים יכולה לגרום לזה, וצריך לראות אם במגע של התותבות, יש לך תותבות שמולבשות על שתלים, או תותבות שמורכבת?
לא, לא, לא. פלטה. אני מורידה אותם, שותפת את הפחד ומחזירה.
פלטה, אוקיי. אז צריך רק לבדוק את הפה ולראות שאין שם דלקת, זה דבר אחד. דבר שני שאני מציע לך, זה ללכת לרופא גסטרו, או ללכת לרופאת משפחה, ולבקש שתעשה לך בדיקה של הליקובקטר. הליקובקטר זה חיידק שנמצא בקיבה, והוא בחלק מהמקרים גורם לטעם מר בפה.
כן, אבל שלושה שבועות.
כן, זה יכול להימשך גם הרבה יותר.
לא, הייתי דווקא אצל הרופאה אתמול, והיא אמרה לי לקחת נקסיום.
תקשיבי, דקה, חכי. נקסיום, אם נקסיום יעזור לך, אז צריך גם לבדוק הליקובקטר. כי נקסיום זה נגד חומציות.
היא אמרה לי לבוא ביום ראשון ולעשות בדיקה של משטח לשון.
זה הדבר השלישי. הדבר השלישי זה לעשות משטח לשון לפטריות. יש קנדידה פטריה.
כי יש לי לבן כזה, בוקר שאני קמה, יש לי לבן, לבן, לבן.
הלבן יכול להיות קנדידה אלביקנס. קנדידה לבנה, זה סוג של פטריה, שיכולה להיות, ואם זה זה, את יכולה להוריד אותה עם סכין?
כן,
אוקיי. אז יכול להיות שיש לך פטריה, ואז ברגע שיתנו לך ניסטטין או דקטרין או כל תרופה אחרת נגד פטריות בפה, זה יחלוף לך.
כן.
ודבר, כן, דבר נוסף שאני מציע לך, כשאת מצחצחת, כשאת שוטפת את הפה, לצחצח את הלשון.
כן.
לצחצח גם את הלשון. תקחי מברשת שיניים מאוד מאוד רכה ועדינה, לא כן. קשה, שלא תפציעי את הלשון.
אולי לצח... מי פה.
גם מי פה, אבל גם לצחצח את הלשון.
הבנתי. אני מודה לך, זה לא מסוכן?
מסוכן זה לא. עכשיו, זה לא כואב לך, נכון? זה רק טעמר.
זה לא כואב לי, אבל זה מציק לי.
אוקיי, זה טעמר, לא, כי יש הבדל...
זה טעמר, כל הזמן בשפתיים, אני כל הזמן עם הלשון משחקת עם השפתיים, וגם יובש, אגב. יובש מאוד, יש לי, אני קמה בפה, יובש, יובש, יובש.
טוב, אז זה יכול להיות שזאת בכל זאת פטריה, ואם לא לבדוק גם... לבדוק גם הליקובקטר, אבל אם את בודקת להליקובקטר, צריך להפסיק לפחות לשבוע 10 ימים את הנקסיום.
כי נקסיום... לא, 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 אני לקחתי רק פעם אחת, לא לקחתי, עד עכשיו לא לקחתי.
לא,
אני
לא,
מנעת רק... מאוד מלקחת כדורים, יש לי פחד מכדורים.
אין לך מה לפחד מכדורים. לא יקרה לך.
אפילו אני לא ישנה בלילות, ואני לא לוקחת בבן, דוקטור.
ובן זה לא כדור שינה, אין טעם לקחת בבן.
זה לא כדור שינה?
לא, ובן זה כדור הרגעה, אם את לא ישנה בלילות, יש דברים טבעיים.
אז אני לוקחת רקסיום.
בסדר גמור.
ככה לי, כי יש לי פעמים המון התקפי חרדה, מאז שאני עברתי את התהליך הזה של האירוע מוחי, עד עכשיו אני ממש לא...
קחי דברים שירגיעו אותך, אפילו אם הם טבעיים או צמחיים. בסדר, חנה?
לא, חנה, יונה.
סליחה, יונה, טעות שלי.
אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, דוקטור.
שלום וברכה. עם מי אני?
תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד כל פעם, כל שישי שומעים אותך ונהנים כל פעם מחדש.
תודה רבה.
מדבר עם חנן, אני בן 30.
כן, אלחנן.
אני בשנתיים האחרונות, אני סובב מנדודי שינה. זאת אומרת שאני יושן שעתיים, אחרי, כאילו, בלילה, עולה למיטה ב-11, נרדם רק בשעה 3, ומתעורר בשעה 7, וזה הולך את השינה. ממש ככה.
אז כמה שעות אתה ישן סך הכל בלילה? אתה אומר,
ואני עולה למיטה ב-11, ב-12,
11 עד 3 או 4, נכון?
כן, 11 עד 3, ואז נקדם ב-7, ואני צריך לקום לעבודה. לא מצליח לישון לילה שלם.
כלומר, אתה ישן 5-6 שעות בלילה.
כן, משהו כזה, 5 שעות.
אתה גם, רק שנייה אחת, אתה נח אחר הצהריים?
זהו, שאני בא אחרי העבודה, כי העבודה שלי היא עבודה מפשישה, אז אני מנסה לישון, אני מרגיש עייף.
כן.
או עייפות. אני עוצם עיניים, מנסה להירדם, לא מצליח להירדם. לא מצליח להירדם, ואז גם אותו דבר, רק בשעה 4 מנרדם. עכשיו, אני שמעתי ש...
ב-4 אחר הצהריים?
לא, 4 בלילה.
4 בלילה, כן.
כאילו, הצהריים לא מצליח להירדם. עוצם עיניים, לא מצליח.
אני גם לא הייתי, אם כך, אם אתה לא מצליח, אל תכנס אפילו למיטה.
למיטה.
עכשיו, כשאתה קם ב-4, אתה קם לתת שתן, או אתה מתעורר באופן ללא צורך לגשת לשירותים?
לא, אין לי בעיה של שתן, כי אני לא מצליח צורך של שתן.
אתה צעיר, אתה לא זה, אני רק שואל, כי לפעמים אנשים שותים הרבה לפני השינה, ואז...
אני שותה הרבה, כן, אני שותה הרבה גם לפני השינה.
עכשיו, כשאתה מתעורר... עכשיו, כשאתה מתעורר ב-4 ושוכב במיטה, אתה, מה שמטריד אותך, זה מחשבות שחושבות לך וחוזרות לך?
לא, אני מנסה, אני כל הזמן חושב, זה כן, אבל אני מנסה להירדם, אני חושב על משהו שירדם, לא מצליח. עכשיו, אחד, אני עד כדי כך...
אתה חושב על דברים מטרידים, או אתה חושב על דברים על היום-יום?
על היום-יום. אוקיי. היום-יום עבר, מה זה...
כי חלק גדול מהבעיות בשינה הם בגלל שאנשים מוטרדים חושבים וזה מכניס אותם ללחץ. אוקיי, תמשיך.
כן, נכון, זהו, אני יודע, בגלל זה אני אומר, זה כבר נתן כאילו, אבל אני אומר שהחלטתי לקחת שמעתי ממך, אני שומע לפעמים תוכניות ב-103 FM, שמוקלטות, שמעתי שאמרת, עדיף לישון מאשר לא לישון, עדיף לא לישון.
אבל התאה שאין 6 שעות, זה בכל זאת משהו, כן.
כן, אני מרגיש עייף אבל, כאילו אני גם לא נרדם ממש, אני כאילו נרדם, כאילו המוח רדום אבל לא נרדם. כאילו הוא לא מרגיש עייף, כאילו אני לא מרגיש שישנתי.
אני מבין אותך.
כן, זה כאילו המוח ישן, אבל כאילו זה. אז התחלתי לקחת חצי כדור של טילנוקס.
כן.
חצי כדור, ובאמת זה עוזר לי. ואז הבנתי שזה ממכר, אז כאילו...
נכון, לא ממכר, אבל מתרגלים לזה, ואז קשה להפסיק את זה.
זהו, זה מה שאני אומר, אז כאילו אני חצי כדור מאוד עוזר לי. ואז אמרתי, השאלה מה אני אולי לעשות, כאילו אני במצב הזאת שאני מעדיף כאילו לקחת את הכדור, ואיך אומרים...
אני הייתי מציע לך ללמוד סוגים של מדיטציה. אתה יהודי דתי?
כן.
כן. יש מדיטציה יהודית, והייתי מציע לך ללמוד מדיטציה יהודית או כל מדיטציה אחרת. יש מדיטציית מיינדפולנס. מיינדפולנס זאת מדיטציה שלא קשורה לדת. זה לא כמו משהו הודי או משהו או עבודה זרה. ולכן מיינדפולנס זה מצב שבו אתה מתרכז ולומד לעשות קצת נשימות, ובנשימות או לנשום דרך האף ולהוציא דרך הפה, או תבדוק גם באינטרנט טכניקות של נשימה ותעשה אותם ואתה תוכל להירדם.
הדברים עכשיו, האלה עדיף כן? לא לקחת כאילו טילנוק וזדורום, כי הבנתי שאי אפשר לשחק בכדורים אז לא מתמכרים.
כן, אבל טילנוק וזדורום זה בדיוק אותו כדור בשם אחר, של חברה אחרת, אבל זה אותו חומר פרמקולוגי. כן, עכשיו אני מציע, עכשיו בגיל 30 לא הייתי רוצה שתתחיל עם כדור כזה. מצד שני, אם אתה אומר לי, שמע, אני בלחץ או בסטרס, אבל אתה לא בלחץ ולא בסטרס.
לא, אני לא מרגיש שאני לחץ, אין לי חרדות.
עכשיו, מצד שני, אתה אומר לי, המוח ישן ואני לא ישן.
כן.
אז זה דבר שלא קיים, כלומר, אם המוח ישן, אתה ישן. מה שקורה הרבה פעמים, שאנשים שוכבים במיטה, ויש לידם שעון, יש להם הרבה יקיצות, וכל פעם שהם מתעוררים, הם רואים את השעון ואומרים, לא ישנתי, לא ישנתי, לא ישנתי, ומסתבר שהם ישנו וישנו וישנו, אבל הם לא היו מודעים לכך שהם ישנו. ואז הם קמים ואומרים, רגע אחד, לא ישנתי כל הלילה, אבל אני צריך להיות עם כך עייף, והם מרגישים עייפות. אז אני בכל זאת מציע לך, אם אתה מרגיש שזה כך, אני הייתי מציע, בגיל 30 לא הייתי שמח להתחיל עם כדורי שינה. הייתי מעדיף להתחיל או עם מדיטציה של לשנן, למשל, להגיד לעצמך כל הזמן, לעצום את העיניים, לנשום ולהגיד שמה ישראל. כן? ולהוציא את האוויר. ולהגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן? כלומר, ולשנן את זה כל הזמן, וזה סוג של מדיטציה גם, שתכניס אותך לשינה בהרבה מאוד פעמים. תראה, אתה יכול מדי פעם לקחת רבע כדור, חצי כדור, אבל אני לא הייתי, הייתי מעדיף שתעשה את זה באופן היותר טבעי. במיינדפולנס, זה סוג של מדיטציה שלא קשורה לתרבות זרה. זה לא קשורה לעבודה זרה. זה פשוט מלמדים אותך לחשוב על מה שאתה עושה. ופה אתה גם יכול לחשוב על הנשימה, ולעשות תרגילי נשימה. אתה מבין?
כן.
אוקיי, יקירי, אנחנו צריכים להיפרד.
רבה.
כל טוב לך. כל טוב. זהו, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. תודה למאירה פרץ, אייל פרנק, גיא רביב, רעות מתתיהו ארגון, סתיו קורנס וגלעד בלום. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ווואטסאפ למספר 054-70-103-70, וואטסאפים קצרים. אני מזכיר לכם, אם אתם רואים פרסום בשמי על איזושהי תרופה או כדור או תוסף מזון, זה שקר, זה בלוף, אל תרכשו את זה, זה עלול גם להיות מסוכן. פרסומות ואנחנו חוזרים.
מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, האחראי על הדיגיטל הוא גיא רביב, האחראי על הרייב אמיתי דואק, האחראים על השידור ב-103 FM, סטף קורנס, וב-104.5 FM, בני אלפרין, סליחה, ברח לי השם, בני אלפרין, והטלפונים שלנו, כרגיל, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו וואטסאפ קצר, ויש לנו פה וואטסאפ שאני צריך לענות עליו, 054-70-103-70. וכותב לי מאזין, אבי, שלום פרופסור יקר, הזכרת בתוכנית תרופה חדשה נגד חרדה, אפשר בבקשה להרחיב. אז זה בתוכנית הקודמת כמובן, הזכרתי, אני לא יודע בדיוק למה הכוונה, הזכרתי שתי תרופות בתוכנית שעברה עד כמה שאני זוכר במהלך שבוע שחלף, הזכרתי תרופה בשם פריזיום, שהיא תרופה יותר להרגעה, ויש לה גם תכונות קצת אנטי-אפילפטיות, עם מהמשפחה של הגדולה של הבנזודיאזפינים, והזכרתי את הברינקליקס, שהברינקליקס הוא תרופה שהיא גם נגד חרדה וגם נגד דיכאון, שהיא תרופה חדשה יחסית, שגם כן מהמשפחה של התרופות הסרוטונינרגיות, כלומר מעלות סרוטונין, והיא גם נגד חרדה וגם נגד דיכאון, אז התרופות האלה הן תרופות, את הברינקליקס אפשר לקחת באופן קבוע, מתחילים ב-5 מיליגרם ועולים לאט לאט, הפריזיום זה 10 מיליגרם, וגם כן אפשר לקחת אותה, אנחנו לפעמים מוסיפים אותה לחולי אפילפסיה באופן קבוע, יש לה גם השפעה אנטי-אפילפטית קלה, אז זה מה שאני יכול להגיד על קצה המזלג, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, מדברת פענים, אני בת 81, אבל זה לא בשבילי, זה בשביל הנינה שלי.
בת כמה הנינה שתהיה בריאה?
9.5.
כן.
היא עדיין עושה טיפי במיטה, דוקטור קרסו. פרופסור קרסו, סליחה.
באופן קבוע או מדי פעם?
באופן קבוע, באופן קבוע.
וזה התחיל אחרי איזה טראומה, או זה מישהי קטנה זה לא הפסיק?
מקטנה היא לא, זה לא הספיק. גם היא, גם האחים שלה.
אגב, זה...
שבע וחצי.
ואגב, זו תכונה, זו תכונה, עכשיו, היא הנינה שלך.
כן.
והבן שלך או הבת שלך היה גם...
לא, לא, לא היה. לא לבן ולא לבת.
כי בדרך כלל זאת נטייה, יש הרבה דברים שעוברים גם במשפחות. עכשיו תראי, האם ניסו טיפולים התנהגותיים עם פעמון ועם מזרון לילה או דברים כאלה?
לא, ניסו עם חיתולים.
לא, חיתולים זה לא פתרון. צריכים ללכת לטיפול התנהגותי. אם בגיל 9.5 צריך ללכת לטיפול התנהגותי. קודם כל, לפני שהיא הולכת לישון, בערב לפני שהיא הולכת לישון, לא לתת לה לשתות הרבה. כלומר, אם היא הולכת לישון נגיד ב-10 בלילה או ב-9 בלילה, אז משעה 6 או משעה 5, לא, שלא תשתה. לא, לתת לה לדאוג שתשתה הרבה במשך היום, אבל שלא תשתה הרבה אחרי שעה 5-6 בערב, היא מצמאה קצת מים, שמינית כוס או משהו כזה. זה דבר אחד. דבר שני, זה שלא לתת לה לשתות דברים שהם כמו לאכול אבטיח, או דברים שגורמים בלילה לפני השינה, ביום אפשר.
אני יודעת שאני אוכלת מהבטיח, אני רצה
להשאירות עם עוד
כמה
פעמים בלילה. והדבר השלישי, ממש לפני שהיא הולכת למיטה, לדאוג שתיכנס לשירותים ותעשה פיפי. ולפעמים גם מאירים את הילד באמצע הלילה, לפני שההורים הולכים לישון, ב-12 בלילה או ב-1 בלילה, לפני שההורים הולכים לישון, לוקחים אותה לשירותים שתעשה פיפי. אבל הדבר הכי טוב זה טיפול התנהגותי. יש מזרון. שברגע ש... לא, זה מזרון מיוחד. שברגע שילד עושה פיפי, הוא מצלצל ומאיר אותה. וזה טיפולים
התנהגותיים. טוב, אני אקנה את המזרון הזה, אם יש...
כן, ויש גם טיפולים אחרים.
אבל איך קונים את זה?
זה, צריכים להביט מזרון עם פעמון, תכתבי הרטבת לילה באינטרנט שיכתבו, וימצאו מיד את כל הפטנטים שאפשר.
כן, אני צריכה להעביר את זה לנכדה שני,
הרטבת. לילה. מזרון, מזרון עם פעמון. ואיך שבורח הפיפי הראשון מיד, ואז הילד מתעורר. ואז זה סוג של טיפול התנהגותי. עכשיו, כשהיא קמה בבוקר, ב-9:30, מי מחליף לה את הסדינים ואת הכל?
אמא שלה, סבתא שלה.
לא, לא. עכשיו היא צריכה, ב-9:30 מספיק גדולה כדי לעשות הכל לבד. שהיא תיקח את הסדינים, שהיא תזרוק אותם למכונת הכביסה, שהיא תחליף סדינים, שהיא תחליף בגדים. כלומר, גיל 9:30 זה כבר גיל...
היא מתקלחת לבד, כן. האמת.
זה גיל 9:30 זה כבר גיל שהיא יכולה לעשות לבד. את כל הדברים האלה.
7:30, מה אתה אומר על 7:30? אח שלם.
אותו דעים. אוקיי, תראי, אני לא מכיר חיילים, אני גם מכיר חיילים בצבא שבורח להם פיפי לפעמים, כן? זה דבר שהוא שכיח.
אף אחד שעושה פיפי בלילה.
את לא מכירה, אני מכיר הרבה. כי כשיש...
בנות?
גם בנות וגם בנים, זה קורה, אבל זה מאוד נדיר, אבל אחוז קטן של אנשים זה קורה להם. אז חלק גדול זה דבר התנהגותי, שאפשר לשלוט עליו.
כן.
יש גם טיפולים תרופתיים, לפעמים אנחנו נותנים כדור או טיפות, כדור שנקרא מנריל.
זה מה שרציתי לדעת, אם יש איזה כדור שיכולה לקחת.
יש כדור שיכולה לקחת לפני השינה, אבל כן. זה כדור שזו תרופה. ואת תרופה. הכדור הזה נותנים אחרי שניסו את כל הדברים ההתנהגותיים. בסדר? כל רופא, מנריל. כל רופא ילדים יכול לתת לה את הכדור הזה.
אוקיי. אני מבקש שהנכדה שלי תלך לרופא.
לא, קודם כל לנסות לקנות מזרון, ללכת לפסיכולוג, לבדוק דברים התנהגותיים, כי לא תיקח כדור כל החיים. אבל אם היא מתפטרת מזה בטיפול פסיכולוגי או בטיפול התנהגותי, אז היא גמרה את זה לכל החיים.
הבנתי.
אוקיי?
טוב, ושמעתי על משהו, שמעתי מישהו שמדבר על כאבים ככה מהגב, ואמרת להם שעכשיו התוכנית של היום. תרגין, מה זה תרגין הזה?
לא, תרגין זה לא, זה לא למי שיש לו לא רק כאבי גב רגלים. לא. תרגין לא? זה כדור נרקוטי. נרקוטי, זה סוג של סם. אז בגיל מאוד מאוד מבוגר, אם זה קיים, זה אפשר לקחת מדי פעם. אבל זה כדור, זה נרקוטיקה, התרגין.
טוב, תודה רבה, דוקטור.
כל טוב לך.
ממש תודה רבה, פרופסור, תודה רבה, ממש תודה.
כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת רחל.
שלום רחל.
בקשר אליי, אני בת 75.
כן.
בעקבות כאבי ראש, בקיצור, הגעתי למצב שהזיכרון של טווח קצר, אני מרגישה שהוא נפגע לי. אני תמיד הייתי, צינו אותי קומפיוטר, לא הייתי צריכה רשימות, התנהלתי הכל. עכשיו, אני פשוט, בטווח קצר, זה יכול לקרוא לי פעמיים ביום. עכשיו, בגלל הכאבי ראש היו לאחרונה, עשיתי גם CT ו-MRI, עדיין לא חזרתי לרופאה ששלחה אותי, אבל בתשובה אני רואה שסימני אטרופיה מוחית.
כן.
וזה קצת
הרחיק אותך. אז בואי נעשה סדר.
כן.
קודם כל, את אומרת, זה לא קשור לכאבי הראש. א',
הבנתי.
אוקיי, עכשיו, זיכרון לטווח קצר מתחיל להיפגע בסביבות גיל, זה מאוד וריאבילי, אבל בין גיל 60 לגיל 80. כמו שבגיל 40 אנחנו פחות רואים וצריכים רובנו משקפיים בין 40 ל-45, אחרי גיל 55 לפעמים אנחנו מזהים פחות פרצופים, או 60, ובגיל מבוגר נפגע זיכרון לטווח קצר אצל רוב האנשים, זה לפעמים מתחיל בזיכרון לשמות, שאת לא זוכרת שם, ולפעמים את לא זוכרת פעילויות שעשית.
נכון.
עכשיו, זה דבר נוסף, ואת זה צריך לבדוק את הכמות ואת המינון, ויש בדיקות שהנוירולוגים יודעים לעשות, כדי לראות, לבדוק זיכרון ולבדוק את הדברים האלה. דבר נוסף, אטרופיה מוחית. אטרופיה מוחית היא גם תופעה שאנחנו רואים אותה הרבה אחרי גיל 70. אצל חלק מהאנשים היא קשורה לסימפטומים, אצל חלק היא לא קשורה לסימפטומים. כלומר, אנחנו רואים הרבה אנשים עם אטרופיה מוחית גדולה בלי הפרעות בזיכרון ובלי הפרעות בריכוז, ואנחנו רואים הרבה אנשים עם הפרעות בזיכרון והפרעות בריכוז, שאין להם אטרופיה מוחית. מהי אטרופיה מוחית? אטרופיה מוחית היא כאילו התכווצות של המוח, שנפח המוח נעשה יותר קטן. וכמו שנפח השרירים שלנו בגיל מסוים נעשה יותר קטן, כך גם נפח המוח אצל חלק מהאנשים נעשה יותר קטן.
זה לא התנוונות?
זה התנוונות, נפח כן. יותר קטן זה התנוונות, כן. אבל גם השרירים מתנוונים, וגם המעי מתנוון, וגם הרשתית של העין מתנוונת. כלומר, אנחנו עם הגיל, הגוף, הפרקים שלנו מתנוונים, יש לנו כאבים בשרירים, יש לנו כאבים בגב, יש לנו כאבים במפרקים, זה ניוון של השרירים ושל המפרקים. כלומר, אנחנו מזדקנים, והזדקנות קשורה לניוון של חלק גדול מהתפקודים. אז השאלה היא רק עניין של כמות. ואם קורה לך פעם, פעמיים ביום שהזיכרון נפגע, זה עדיין נראה לי בגדר התקין. השאלה היא, אם את שואלת את הילדים שלך את אותה שאלה, כל פעם חוזרת פעם אחרי פעם אחרי
לא,
פעם אחרי פעם תוך
לא.
שעה.
זה קצת מפחיד אותי, כי
חכי, אין מה לפחד. כי
לא, כי אמי הייתה עם אלצהיימר. וזה התחיל בצורה כזו, אז אני ערנית לגבי עצמי, לבדוק את עצמי בקטע הזה, זה עוד לא.
עכשיו, בגיל 75 קורה להרבה מאוד אנשים שהם קמים, הולכים למטבח, מגיעים למטבח, שואלים רגע אחד בשביל מה באתי מהמטבח, מה רציתי.
זה קורה כמה פעמים ביום.
ואז חוזרים חזרה לסלון לטלוויזיה, ואומרים, רציתי לקחת את הגפרורים, או רציתי להכין קפה. ואז ניגשים למטבח ומכינים קפה. עכשיו, מה קורה? בזמן שאת הולכת מהחדר עד המטבח, המוח ממשיך לעבוד, ואת ממשיכה לחשוב מחשבות, והמוח ממשיך לתפקד. ועד שאת מגיעה, זה יותר הפרעה בריכוז מאשר הפרעה בזיכרון.
כן.
כן. עכשיו, כדי לבדוק הפרעות בזיכרון, אז צריכים לעשות מבדקים שהם קצת יותר מדויקים.
מבדק בדיקות, או שמבדק של רופא...
מבדק נוירולוגי.
נוירולוגי של רופא נוירולוג.
כן, למשל, אני אתן לך עכשיו לזכור שישה חפצים, אני אראה לך אותם, אני לא אעשה את זה כרגע כמובן, כן. אני אראה לך, למשל, כוס, שולחן, אבטיח, מפתחות ומשקפיים. ואני אדבר איתך על דברים אחרים, ואחר כך אני אגיד לך, מה הם החפצים שאני אמרתי לך?
כן.
מה את זוכרת ממה שאני אמרתי לך?
כוס, שולחן, אבטיח, אני זוכרת.
נו, שכרת 3 מתוך 5 זה כבר טוב.
אבל אחר כך אני לא זוכרת.
בסדר, לא בטוח שאני הייתי זוכר. אני רק אומר לך, זוהי דוגמה. עכשיו, אם את רואה את זה בעיניים, ואני שואל אותך עוד פעם, אמרת כוס, שולחן, מה את אמרת?
אז אוקיי, אני יודעת השולחן, אז עשיתי לי סימן במוח.
אוקיי, בדיוק, אז זהו. אז קודם כל, איך אומרים, קודם כל להירגע. אחרייך לדעת שהפרעות בזיכרון לטווח קצר אופיינים לגיל מסוים, הפרעות של שמות, הרבה פעמים את מנסה להגיד משהו בקשר לשם של איזה חפץ או של משהו וזה לא בא לך. אלה דברים שהם עדיין בתחום שאנחנו קוראים לו הפרעת זיכרון תלוית גיל. Age-related memory impairment. זה דבר שהוא תקין לגיל. לפעמים את רואה פרצופים ואת לא מזהה אותם, את לא זוכרת, את מזהה אותם ואת לא זוכרת מאיפה
בדיוק,
הם.
בדיוק, קראת לאן לשייך אותם.
בדיוק. אבל זה קורה כשאנשים מכירים הרבה מאוד אנשים.
וזה כן. לא אני לא מכירה מאוד הרבה.
כן, אבל... מכירה. אוקיי, עכשיו, אם זה אדם שאת רואה אותו כל יום, כל יום, כל יום, אז את לא שוכחת את השם שלו, את לא מזהה, אין לך בעיות לזהות אותו.
לא.
אבל אם זה אדם שלא ראית אותו כמה זמן, את לוקח לך כמה זמן לשים, הוא היה שכן שלך בבית הקודם לפני 20 שנה, ונפגשתם מאז 3 פעמים. אז אם את לא זוכרת, האסון הוא לא גדול. אבל כדי לעשות את זה בדיוק ולדיד לך תשובה, אם זה עדיין הפרעת זיכרון תלוית גיל, או אם זה מה שאנחנו קוראים MCI, Minimal Cognitive Impairment, הפרעת זיכרון קטנה, או אם זה דמנציה, או אם זה דברים אחרים, זה צריכים לעשות בדיקות יותר מפורטות, כן? אבל האטרופיה המוחית לכשעצמה, ומה שאת מתארת לי לכשעצמו, עדיין לא צריכים ללכת ולכתוב צוואה.
שאלה אחרת, לגבי זה, אם כדאי לקחת משהו אלטרנטיבי, זאת אומרת, על בסיס צמחי, הומופתי או משהו כזה.
אפשר להוסיף אומגה 3.
אז אני שנים כבר לוקחת אומגה 3. באיזה מינון?
בואי נגיד 500 עד 1000 מיליגרם ביום, בתנאי שאין לך נטייה לדימומים, ואת לא לוקחת תרופות נגד אספירין, או תרופות נגד קרישה.
מיקרופירין 75.
לא, אז אל תקחי יותר מ-500.
ואם זה 950, אז אני עושה יום כן, יום לא.
זה בסדר.
כן, בסדר. מה עוד אני יכולה לעזור?
עכשיו, שימי לב, אם את לא, אם אין לך מכל מכה קטנה דימום בזרועות, בעמות הידיים.
זה עוד היה לפני שלקחתי מיקרופירין
ואומגה.
תמיד הייתה לי נטייה לקבל קטנים, אבל לא...
צריך לראות, אוקיי.
כן. חוץ מזה, רק האומגה 3, אתה מבין?
הייתי גם לוקח פוספטידיל סרין. יש תוסף מזון שנקרא פוספטידיל סרין.
איך?
פוספטידיל סרין.
בחנויות טבע?
כן.
כן.
זהו, ולעשות סודוקו, ולעשות, ולפתור תשבצים, וללכת להרצאות.
גם עושה, הייתי בהרצאה, באתי הביתה, לא זכרתי את ההרצאה, זכרתי את השם של המרצה, נמחק לי.
זה כבר טוב, מה שצריכים לעשות שולחים להרצאה, לקחת נייר ועיפרון, לרשום ראשי פרקים, לחזור הביתה, להרים טלפון לחברה, ולהגיד לה, תקשיבי, הייתי היום בהרצאה, היה שם מרצה בשם כך וכך, והוא דיבר על זה וזה, ולספר לה בקצרה את ההיילייט, את הדברים החשובים שהיו בהרצאה. משום שכשאת הולכת להרצאה, יושבת לפנייך מישהי למשל עם תסרוקת מסוימת או עם סמלה שלדעתך היא איומה ונוראה, ואת שואלת את עצמך איך אישה יכולה לצאת מהבית עם כאלה בגדים, כן? ואת רואה את העגילים של מישהו אחר, ואת מסתכלת על המרצה ואת מתרכזת במשקפיים שלו או בעניבה שלו, ואז חלק מהדברים מסיחים לנו את הדעת. אבל אם תנסי להיזכר, תנסי ותצליחי להיזכר בנושא. אם תתעכבי, אז הוא לא יבוא לך מיד, הוא יבוא לך אחרי כמה זמן.
טוב, פעם כן, פעם לא. בסדר, בכל אופן אני אקבל את ההמלצה שלך, אני אנסה לקנות את הפוספטידים.
להסיק את המוח.
כן.
והכי טוב זה עם מעורבות חברתית. לשבת עם חברות, ללכת לבית קפה, לקשקש, לדבר, זה מאוד מאוד חשוב. לדבר על רק לא על, רק לא על ה, לא להכניס לפאניקה בגלל המצב או דברים כאלה. לא לדבר על מלחמה, לדבר על שטויות. ללכת להצגה ולספר על ההצגה אחר כך לחברות.
כן, להפיל את המוח בקיצור.
בדיוק.
כן. תודה. עכשיו אפשר רק שאלה, לא בקשר לזה, משהו קטן?
בבקשה.
אני מאוד סובלת מעמוד השדרה כולו. אבא היה קוטית, היא החוליות התחתונות שהן בוואקום. אחרי ישיבה נורא כואב לי, יש ימים שאני קמה מהמיטה בקושי הולכת. מה שהכי עוזר לי זה הקטפלם. והרופא נורא מפחיד אותי עם זה.
בואי אני אגיד לך. קודם כל, את לא עושה פעילות גופנית.
אני עושה פעילות גופנית, אבל אולי לא מרובה.
לא, אז תבקשי שיתנו לך תרגילים, אפילו בקופת חולים יש תרגילי גב בקבוצות, ולעשות אותם גם בבית. עכשיו, אלה דברים שמאוד מאוד חשובים. כשאת אומרת, יש לי וקום בחוליות, אז אולי אני אסביר למאזינים שלנו וגם לך, מה זה וקום בחוליות. אין הרי וקום בחוליות, אבל כשמדברים על וקום פנומנון או על תופעת וקום, זה ממצא ברנטגן, שברנטגן רואים במקום של הדיסקים, בין דיסק לדיסק, אנחנו רואים חלל שחור, וזה אומר שהדיסק הזה הוא דיסק מאוד מאוד ישן. כלומר, בעיות הגב שלך הן לא בעיות חדשות. זה אומר לי שהבעיות שלך הן בעיות מאוד מאוד ישנות.
מאוד.
כן. וזה ממצא רנטגני שהוא אומר שהבעיה היא ישנה. עכשיו, מה שחשוב מאוד לעשות זה תרגילים לגמישות של עמוד השדרה המותני.
אני מתאמנת במים.
מתאמנת במים זה לא מספיק, זה נהדר. אבל אם את יכולה לקחת מזרון ולשכב על הגב, לקפל את הרגליים לכיוון הישבן, עוד פעם, לשכב על הגב ולקפל את הרגליים לכיוון הישבן.
הברכיים אליי.
הברכיים אלייך, בדיוק. ולאט לאט להזיז בתנועות קלות את הרגליים ימינה ושמאלה. ימינה ושמאלה. ימינה ושמאלה. ולהתחיל באמפליטודה קטנה, כלומר בקטנה, וכל הזמן להגדיל טיפה את הטווח.
כן. אז אני אגיד לך שהשבוע עשיתי את זה במיטה. כי הרגשתי במיטה כבר כאבים, ונתפס לי אגב עוד יותר, לא יכולתי בקושי.
נתפס לך אגב עוד יותר, זה אומר שעברת מהר מדי מאמפליטוד הקטנה לאמפליטוד הגדולה.
זה ברור לי שלא עשיתי את זה נכון.
בדיוק, אז לכן לעשות את זה לאט לאט, לאט לאט, כל הזמן, כל כמה פעמים, עוד טיפ טיפה.
כן.
ולא להתחיל בבת אחת להגיע עד הסוף, וכך את משחררת טיפה ואת משפרת את התנועתיות של עמוד השדרה המותני.
עכשיו, לגבי הקטפלם, אם אני לוקחת אותו אחת לשבועיים, שלוש, כדור בודד,
אם זה בזמן האוכל, אין בעיה.
ברור, מיד אחרי אוכל.
אין בעיה.
בסוף ארוחה אני לוקחת אותו.
כן, כן. בסוף ארוחה זה בסדר גמור.
טוב. קיבלתי את ההוראה, שמעתי. בסדר, אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב, רחל. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום לך, פרופסור רפי.
שלום וברכה, מדבר.
אני על הקו, שמי יעקב.
כן, יעקב.
קודם כל, אני רוצה להודות בשמי ובשם כל מיני מאזינים שמעריצים.
חן חן לך, תודה רבה.
תודה על היותך המרגיע הלאומי בימים קשים אלו.
תודה רבה.
אז ככה, אני רוצה לשאול על תסמונת שהיא יחסית לא מגיעה.
רק תגיד לי כמה אתה.
אני מדבר על הבחור בן 25.
כן.
תסמונת הלב השמאלי ההיפופלסטי.
כן.
שאלת השאלות שלא כל כך הצלחנו למצוא מענה לגבי, אז בעיקר לגבי התוחלת חיים לאנשים, או יותר נכון בעצם, כן, לאנשים
אני לא שומע אותך טוב.
שוב, אני שואל לגבי אנשים שכבר בחיים הבוגרים, בגיל 25, שכבר עברו את הטיפולים בתור ילודים, בתור ילדים קטנים, את הטיפולים, את הניתוחים הבסיסיים שנעשו. ועכשיו השאלה היא לגבי תוחלת החיים הצפויה ואורך ואיכות החיים הצפויה בהמשך למי שעבר את הטיפולים האלה בהצלחה.
אז בוא אני אדבר רק שנייה אחת. תסמונת לב שמאלי היפופלסטי, זה בדרך כלל, מאבחנים את זה לפעמים אפילו בהיריון, ומאבחנים את זה אצל ילדים קטנים. עכשיו, התסמונת הזאת היא, היום מנתחים ועושים כל מיני טיפולים שאתה עברת אותם.
נכון.
עכשיו, לפני שנים, עוד לפני שהיו מאבחנים את זה, תוחלת החיים הייתה קצרה. היום המצב הוא כזה שהרבה פעמים, שיש טיפולים נוספים, וכל שנה נוספים טיפולים נוספים. ולמעשה, אני חושב שתוחלת החיים היא לא צריכה להדאיג אותך, משום שברגע שאתה נמצא במעקב קרדיולוגי, אז התוחלת החיים שלך לא אמורה להיות יותר קצרה, אם אתה מקבל את כל הטיפולים של שקיימים בתחום הזה. כן? כי יש לך בעיה בלב, אתה יש לך בעיה לב שהיא בעיה מולדת, כן? והתפקוד של הלב שלך הוא פחות טוב. אבל בדרך כלל, עשו לך ניתוח?
כן, אם, אני לא יודע אם ראית, אבל שלחתי איזשהו דף כזה עם איזשהו...
לא ראיתי אותו.
לא, זה בוואטסאפ. כן, כן, נעשו טיפולים, ניתוחים וגם כמה צנתורים.
אז מה שאתה צריך להיות במעקב ולחיות את ההווה, ותדע לך שכל כמה זמן יש חידושים בתחום, ואני לא חושב שלטווח ארוך הפרוגנוזה שלך, והיא לא שונה מפרוגנוזה של כל אדם עם מום לב, עם מום לב מולד.
הבנתי, טוב, בהחלט מעודד.
כן.
ומה לגבי איכות חיים צפויה בשנים הבאות בגיל יותר מבוגר?
זה מאוד אינדיבידואלי, אתה צריך לעשות פעילות גופנית בהתאם למה שינחו אותך, וכמובן אם אתה לוקח תרופות לקחת אותם, ועם פיזיולוגיה של מאמץ שמותאמת אליך, אז אין שום בעיה.
אוקיי.
אוקיי, גם תלוי בעוצמה, תראה, זה לא כל מי שיש לו לב שמאלי היפופלסטי, מגיב אותו דבר, והממצאים שלו אותו דבר, ואני לא קרדיולוג, אז אני לא, לכן גם לא העבירו לי את מה שאתה שלחת, כי זה לא רלוונטי, זה גם לא זה. אבל סך הכל, יש רופאים קרדיולוגיים שמומחים בתחומים האלה, תעשה פעילות גופנית כפי שיגידו לך, וזהו. אוקיי?
תודה רבה.
כל טוב. כל טוב. לפני שניצא לפרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור ברביע האחרון של התוכנית, 0552-103-103. לוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. ואני חוזר פעם אחרונה, אם אתם רואים פרסום בשמי עם תמונה שלי על איזה תוסף מזון או תרופה, זה לא קשור אליי, משתמשים בשם שלי, אל תרכשו את זה, אל תקנו את זה, זה אפילו עלול להיות מסוכן. זהו, פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו? כן, יש איתנו מישהו?
כן.
כן, שלום, מרדכי. עם מי אני מדבר? שלום, מרדכי, כן, בן כמה אתה מרדכי?
זה עבור אשתי שהיא בת 67.
כן.
הייתה לוקחת הורמון בשם אנג'ליק.
אנג'ליק, כן.
כן, הפסיקה את זה לפני 3 שנים.
כן.
והלחץ דם היה 180, ודופק 80, אז הרופא...
איך? היה 180?
אינלדקס, 10 מיליגרם.
אינלדקס.
כן.
אבל מה הקשר בין אנג'ליק לבין אינלדקס? אינלדקס.
לא, אז זהו, אני התחלתי לספר את הרקע, שכרגע יש לה עצבים, היא סובלת מעצבים וחרדות. אז היא פחדה לקחת תרופות כמו הסיבל, וניסתה בתרופות טבעיות שלא עזרו לה. בסופו של דבר היא כן לקחה הסיבל פעם בשבוע או שבועיים, אחרי זה לקחה אותו באופן קבוע, וזה גרם לכאבים בגב וברגליים.
אוקיי.
שהיא הרגליים כואבים לה, רגליים כבדות.
תשמע, הטיפול שהיא לקחה הוא טיפול לא טוב, משום שמישהו סבל מחרדות, יש תרופות נגד חרדות. ותרופות נגד חרדות הן תרופות שאותם אפשר לקחת ורצוי וצריך לקחת באופן קבוע, ואז איכות החיים שלה תהיה יותר טובה, וסביר להניח שאם היא אישה לחוצה או אם היא במתח,
כן, גם, היא לחוצה.
גם לחץ הדם שלה ירד. כי כשאדם במתח, כשאדם בסטרס, כשאדם לחוץ, לחץ הדם הסיסטולי הגבוה שלו עולה, ואתה אומר, לחץ דם שלה הוא 180 על 80. כלומר, אם הייתה לה מחלת לחץ דם, הייתי מצפה שיהיה לה 180 על 110, או 180 על 100. אבל ברגע שאני רואה כזה הבדל בין הלחץ הגבוה ללחץ הנמוך, אמנם יש גם מצבים רפואיים אחרים שיכולים לגרום לזה, אבל לפעמים, ואני חוזר לפעמים, זה יכול להיות בסטרס. כי בסטרס הלחץ דם הגבוה עולה יותר מאשר הנמוך. אז אני מציע לה ללכת לרופא ולקבל טיפול קבוע בתרופות שהן מרגיעות קצת את הנשמה, את הנפש. כן?
כן.
משהו כמו פריזמה. משהו כמו לוסטרל, משהו כמו ברינקליקס.
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 למעשה זה ברינקליקס, אבל כי אני אומר את זה שיהיה לך יותר קל לשמוע.
כן.
אלה תרופות שאפשר לקח, שלוקחים באופן קבוע.
אז אתה מציע תרופות להרגעה, ולא תרופות שיוריד את לחץ
ולא,
הדם.
לא, 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 לא.
כי הוא נתן לאחרי זה אירוקסים.
רק רגע. אלה שני דברים שונים. עכשיו, ברגע שהיא תיקח את התרופות האלה, אחרי שלושה שבועות שהן מתחילות להשפיע, אם רואים שלחץ הדם ירד, אז אפשר להוריד את הכמות שענה לדקס של התרופות ללחץ דם, לא להפסיק ולא לקחת במקום.
כי הוא העלה את האינדלקס ל-20 מיליגרם במקום 10, ועדיין יש גאבים בשירים וברגליים.
אוקיי, אז...
וסובב גם משלשולים, אז אתה ממליץ להתחיל קודם כל בתרופות להרגעה.
לא, קודם כל, אני מציע להמשיך במקביל. גם וגם, אבל לא לקחת פעם בשבוע או פעם ביום, ווליום זה לא עוזר, או הסיבל זה לא עוזר, ומתמכרים לזה. אז לקחת קודם כל תרופות נגד חרדה ודיכאון, ולקחת אותם קבוע, ואחרי שלושה שבועות לראות לחץ דם, ויכול להיות שיוכל להוריד לה את האנלדקס בחזרה ל-10 מיליגרם במקום 20 מיליגרם.
כן.
ויכול להיות שיותר מאוחר הוא יוכל להפסיק את זה גם. אבל, כן. אבל קודם כל להמשיך את השניים ביחד.
הבנתי. כי היא מאוד חוששת מתופעות לוואי. היא ממש חוקרת כל דף של תרופה בעיון רב לראות איזה תופעות לוואי יש.
אז זאת טעות, זאת טעות, כי גם אם היא תמיד אומר, גם אם תיקח את דף של תופעות הלוואי של הקמול, תפחד לקחת הקמול.
זהו, אצלה תופעות לוואי זה דבר...
אבל יותר טוב תופעת לוואי להרגיש גרוע מאשר לפחד. תופעת לוואי יש, מפסיקים את הכדור.
כן.
והשלשול לא קשור לאנלדקס.
לחרדות אולי.
החרדות גם לא קשורות לזה. היו לה חרדות גם קודם.
מה יכול לבוא כבה רכה...
ויכול להיות שהיא אכלה לא טוב, יכול להיות שהיא קלקלה, יכול להיות שהיא שינתה את התזונה, יכול להיות שהיא קיבלה איזה וירוס או חיידק או משהו, זה לא קשור.
כן. אז את התרופות האלה נגד חרדה ודיכאון, אצל איזה רופא מקבלים?
אצל הרופא, או אצל...
משפחה?
או אצל רופא המשפחה, או אצל רופא המשפחה אפשר לקבל.
כן. אז פריזמה, לוסטרל, ברינקליקס.
ברינקליקס.
כן. במשך שלושה שבועות, כן. לבדוק שלחץ דם, מה דחץ על הדם? 120 ודופק של 60? זה מה
גם 130, דופק יכול להיות בין 60 ל-80, כן. ולחץ דם יכול להיות אפילו עד 140 על 80, או 130 על 80, כן. אבל כן. לאט לאט, לא, כן. כן.
אז קודם להרגיע ואחרי זה...
כן, עכשיו יכול להיות...
במקביל שתי... להמשיך בכל זאת 20 מיליגרם של אינדלקס.
כן, אינדלקס. ולבדוק לחץ דם כל כמה זמן, לא בהיסטריה.
יש לנו מכשיר לבדיקת לחץ
כן, דם. כן, אבל מסתכל, מכשיר לחץ דם, היא בודקת, היא רק שמה את המכשיר על לחץ דם של הקופץ.
נכון.
נו זהו.
היא מאוד רגישה.
אז צריך לבדוק את זה שלוש פעמים ולא להסתכל על המספרים תוך כדי מדידה. אבל מה שהיא צריכה יותר מהכל לדעתי, לפי מה שאתה מתאר לי, זה משהו קבוע להרגעה.
קבוע להרגעה. שתרגיש טוב עם התופעה.
כן, ולא לקרוא את העלון של תופעות הלוואי.
זה אני
מנסה. כי אז היא מחפשת אותם.
כן.
ואז יש כבר סוגסטיה.
כן, החליפה עשרות פעמים.
כן, כן, זה יש הרבה אנשים כאלה, וזאת הבעיה. אוקיי.
לא לפחד מתרופות. תודה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום, כן. אחת הבעיות של אנשים שהם בחרדה, שהם מפחדים עם חרדה מכדורים. הם קוראים את תופעות הלוואי וחושבים שכל תופעות הלוואי יופיעו. אם מופיעה תופעת לוואי, מפסיקים את הכדור. תמיד אפשר להפסיק את הכדור. כל תרופה אפשר להפסיק אם יש תופעות לוואי. אבל חלק גדול מתופעות הלוואי, אנחנו מזמינים אותם. כי אם אני חושב שכדור יכול לעשות לי כאבי ראש, אז הוא יעשה לי כאבי ראש. אם אני אחליט שכדור עושה לי כאבים בחזה, אז אני ארגיש כאבים בחזה. טוב, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום.
את רחל, אני בת 72.
כן, רחל.
סובלת מלימפדמה וליפדמה, שנתיים אחרי ניתוח כריתת רחם.
כן.
הרגליים שלי היום מאוד נפוחות, כל הגוף אפשר להגיד עם בצקת שומנית, הומלץ לי לעשות שאיבת שומן. אם אתה ממליץ, כדאי, לא כדאי.
תראי, שאיבת שומן אפשר לעשות ואפשר להוציא...
בלי ניתוח, סליחה.
לא, ברור לי, אפשר להוציא 3 ליטר, 4 ליטר שומן, אבל אם יש לך רגליים שכל הרגליים הם עם לימפדמה, אז קודם כל בואי נסביר דבר אחד. אני רוצה להסביר גם למאזינים. לימפדמה זאת בצקת, והבצקת היא מלימפה, אז שאיבת שומן לא עוזרת ללימפדמה. עוד פעם, שאיבת שומן לא עוזרת ללימפדמה. שאיבת שומן עוזרת למבנה של חלק מהאנשים שיש להם שומן באגן וברגליים, בירכיים, ומה שחלק מהאנשים קוראות כנפיים. אז לזה שאיבת שומן יכולה לעזור. אם מדובר בלימפדמה, שאיבת שומן לא עוזרת. אז אין טעם לעשות אותה. עכשיו, אם מדובר לא על לימפדמה, אלא על שומן שמרוכז בחלק התחתון של הגוף, שזה מבנה אצל חלק, מבנה גנטי בדרך כלל, אצל חלק מהאנשים, אז אפשר להוציא 3 ליטר. אפשר להוציא 4 ליטר. אבל זה לא יפתור את הבעיה, זה לא יפתור בעיה. אם יוציאו לך 2 ליטר מצד ימין ו2 ליטר מצד שמאל, האפקט יהיה מאוד מאוד קטן לרגליים וגדול לכיס.
לא משמעותי.
לא משמעותי, כמה אפשר להוציא? אז אלא אם כן, עושים, מוציאים לך, אחרי עוד כמה חודשים עושים שוב, מוציאים לך, אחרי עוד כמה חודשים עושים, זה לא נגמר.
חוזר חלילה.
כן.
הבנתי, תודה רבה.
את בת 72, את לא הולכת עם בקיני בים, נכון?
בטח שלא,
עבור. אז זהו, אז זהו.
תודה רבה לך.
כל טוב שלום. רחל, שבת שלום. כן. עוד פעם, חשוב להבין, לימפדמה זה אדמה מלימפה. זאת בצקת, סוג של בצקת. אז שאיבת שומן לא מורידה את זה. שאיבת שומן עוזרת למצב שיש נשים עם, עם רגליים, או איך שהן קוראות לזה, בצורה לא נכונה, צלוליטיס נפוחה. זה השם העממי, צלוליטיס. ואז זה שומן שעליו יש את הנקודות כמו אור של תפוז, כמו קליפה של תפוז. לזה, אז אם זה בכמות קטנה, אם זה איזה חגורה קטנה בבטן, אם זה איזה משהו קטן מתחת לסנטר, אם זה משהו שהוא לא גדול, אפשר לשאוב את זה. אבל אי אפשר לקחת אישה עם עודף שומנים, ולעשות לה שאיבת שומן, ולחסל את כל השומן שיש לה. אוקיי, מי איתנו?
הלו?
שלום.
שלום, שמי ברכה. כן, אני ברכה. בת 72, 71. כן. והשאלה שלי היא כזו, אני קיבלתי, עשיתי צפיפות העצם, והמדדים יצא שפירוק עצם נמוכים, והיה כן. לי גם שבר ביד, והרופא ממליצה לי על טיפול בפרוטאו, שזה זריקה כל ערב
במהלך... פורטאו.
שתיים.
כן. כן.
עכשיו, רציתי לשאול...
כמה היה...
לפני שנתיים.
כלומר, יש לך אוסטאופורוזיס. ושחלוף העצם...
ב-21 קיבלתי, איך זה נקרא? את האקלסטה.
אקלסטה, כן.
השאלה שלי היא כזו, אם שנתיים זה לא הרבה זמן... לטיפול...
תראי, עד שמגיעות שנתיים עוברת שנה. ועד שעוברת שנה, עוברת חצי שנה. אז עושים תמיד, עושים מערכה, ואז הרופא מחליט, הרופא האינדוקרינולוג אומר, קחי בחשבון שאני אתן לך פורטאו לשנתיים. תזריקי כל יום, ונראה, נעשה לך עוד בעוד שנה, או בעוד 8 חודשים. נעשה עוד פעם בדיקות של שחלוף עצם, נעשה עוד פעם צפיפות עצם, ואז אנחנו נראה אם המצב נעצר, אם המצב משתפר, אם המצב יותר גרוע. מה הצפיפות העצם שלך בעמוד השדרה? מינוס כמה?
מינוס, זה לא לידי.
אז לא חשוב, לא משנה.
לא, כרגע זה לא לידי. השאלה שלי, יש לי עוד שאלה, אם אני אמורה לקחת את הקלציום, אם אני לוקחת את הזריקות?
זה הרופאה צריכה להגיד לך. לפעמים, לפעמים הם ממליצים לקחת ולפעמים לא. לפעמים הם ממליצים לקחת רק ויטמין D, ואת הקלציום לצרוך מהתזונה. כלומר, לאכול סרדינים, לאכול גבינה,
אני לא רק שאני צמחונית, אין לי מהחי כלום, אני לא אוהבת דברי חלב, אני לא אוהבת בשר, אני לא אוהבת ביצים, אני לא אוהבת דגים, ואני חושבת שזה מה שהביא אותי למצב הזה.
את חושבת, אני בטוח. אבל מה ש... לא, אני צוחק שאני בטוח, אני יכול להיות בטוח, את יודעת, אבל יש הרבה נשים שאוכלות בשר ואוכלות ביצים ואוכלות סרדינים, ויש להם אוסטאופורוזיס בגיל 71. אז זה אי אפשר, אמרתי אני בטוח בצחוק, אבל אם את לא אוכלת את כל הדברים האלה, סביר להניח שאת צריכה לקבל לפחות 2 כדורי סידן ביום. כלומר, לפחות אם סידן זה 500-600 מיליגרם, אנחנו צריכים, את צריכה לפחות אלה בגרם וחצי של סידן ביום, 1,200-1,400. אז סביר להניח שכן, אבל אני מציע את השאלה הזאת, לשאול את הרופאה שהמליצה לך את הפורטאו.
כן, את הרופאה האינדוקרינית.
האינדוקרינית, כן.
במידה, ואמרו לי שאני מכל דבר, שאני נורא צריכה להיזהר משבר, כאילו אפילו יכול להיות שהתעדשות יכולה לגרום לשבר.
נכון, נכון. התעדשות חזקה יכולה לגרום לשברים בצלעות אצל אנשים עם אוסטאופורוזיס קשה.
אוקיי. אז התגובה תהיה במיד אם אני אקח את הזריקות?
לא, 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 לא. זה לוקח זמן עד שזה מתחיל להשפיע.
עד שזה נספק זה הרבה זמן.
כן, כן.
טוב, אוקיי.
אוקיי, ברכה, תרגישי טוב.
יש עוד משהו נוסף שאני יכולה לקחת?
לאכול תחינה ותחינה. תחינה מכילה הרבה סידן. אוקיי, הלו,
הלו,
כן, שלום.
שלום, דוקטור פרופסור קרסו, קומסאי,
בנה. בניסימו, גרציה דיו, תוטו ובנה. מיליו דיירי, פג'ו די דומני. כן.
סונו, מקיימות, נדבר בעברית, שמי ציון.
כן, בטא, כן, ציון.
אנחנו מכירים מתור המקום של העבודה ביחד, אני שף קונדיטור שהייתי.
אוקיי.
אוקיי, אתה זוכר אותי יפה. אני ב-2020 עברתי סינטור.
כן.
כן. ואני ממשיך, זאת אומרת, במעקב אחרי קרדיולוג, יש לי, אני עושה התאמנות קבועה, יש לי שני וחמישי, וגם מדיחה פעם אחת בשבוע, עושה הכל,
מצוין.
בודק אותי, הכל בסדר, ולוקח, ומשתמש עם הרבה תרופות, זאת אומרת, שדרך דוקטור קוגל, אתה יודע, כמו שאני עושה אותם בבוקר, וזה עוזר לי מאוד, הולכתי בדיקות כל פעם, כל שש חודש אני עושה בדיקות, אומרים לי בסדר, בסדר, פשוט מאוד קצת הברזל נמוך. עכשיו נתן לי כדורים לברזל טבעיים שנוקח אותם.
אין ברזל טבעי, מה זה ברזל טבעי? אבקה?
לא אבקה, כדורים.
כדורים, אבל מה זה טבעי? מה שאתה קונה בבית טבע?
לא בבית טבע, בית מרקחת שלנו אומר שזה...
בית מרקחת, אוקיי, ברזל זה ברזל זה ברזל. יש ברזל במינון קטן שהוא יותר עדין, ויש ברזל שהוא באבקה שהוא נספק דרך הפה, ויש ברזל בנוזל, אז...
אני לוקח בכדור, של כדור לוקח.
אוקיי, בסדר גמור, כן.
הוא ברזל סידרול כתוב עליו.
אוקיי, לא משנה.
כן, בסדר. אז הבדיקות האחרונות, לפני שבועיים שעשיתי, אומר לי, עוד טיפה נמוך, אבל תמשיך לקחת את הברזל הזה. עכשיו, אני שואל שאלה שלי, זאת אומרת, אפשר במקום הכדורים האלו לקחת משהו אחר, שתן לי את הברזל שחסר לי?
לא, אין, לא. לא.
אין, לא,
יש משהו. אפשר לאכול כבד ואפשר לאכול בשר
כבד אני אוכל
ואפשר לאכול בשר ואפשר לאכול אבל עוד פעם לבשר אדום ולכבד זה אפשר לאכול פעם בשבוע אבל לא רצוי לאכול את זה כל יום אם רוצים לשמור על הלב אז לכן עדיף לקחת את הברזל
אני לוקח את הברזל הזה, כן, בסדר.
עכשיו, אם זה לא מספיק לך ולא עולה מספיק, אז אפשר לקבל פעם בשלושה חודשים או פעם בחצי שנה אינפוזיה של ברזל.
אה, הבנתי, זה לא הוציאו לי. בסדר, לא, המצב שלי תודה לי, בסדר. אני גם עושה התאמנות, נוסע, חוזר, הכל בסדר.
מצוין, מצוין.
שום בעיה, הקולסטרול שלי עם זה. עכשיו, הבעיה שיש לי פה, שהוא אומר לי קצת להוריד מזה, אני אוהב שתות יין אדום יבש, אתה יודע, איפה שגדלנו שתי נוקאים אדום יבש.
מצוין, רק בריאות.
הוא אומר לי, תוריד מזה קצת.
כמה אתה שותה?
אני יום שותה כוס.
כל יום כוס? כל יום כוס. אני מאשר לך לשתות כוס וחצי כל יום.
זהו, תודה רבה, אז בסדר גמור.
עם אוכל אבל, כן?
אני אוכל בשר ברור, עם אוכל, אין בעיה.
כן, לא חייבים בשר, אבל עם אוכל, שלא יהיה על קיבה ריקה.
לא, עם אוכל אני אוכל את זה.
ולא לנהוג אחר כך.
לא, אני לא נוהג, מאיה, זה בסדר.
אוקיי.
אוקיי, תודה רבה לך, ושבת שלום.
כל טוב ציון, שבת שלום.
הייתי שמח לשמוע את הקול שלך, תודה.
תודה גם אני, אתה עושה עוגות נהדרות. כן.
צ'או, שבת.
אוקיי, רבותיי, זהו, אנחנו סיימנו להיום, לא לפני, שאני מזכיר לכם עוד פעם, אם אתם רואים פרסומת בשמי עם תמונה שלי, זה שקר, גנבו את הזהות שלי ומפרסמים דברים שאני לא בטוח שהם בכלל בריאים, לדליפת שתן או לכל מיני דברים אחרים, אין לי שום קשר לזה. דבר נוסף, אני מזכיר לכם שביום, כל יום שני ב-10 בלילה, ישתה התוכנית בוזגלו וקרסו, תוכלו לשמוע נושאים אחרים, לא נושאי רפואה. ודבר שלישי ואחרון, מאחל לכם הרבה בריאות, ומודה מכל הלב, איך אומרים, מודה, למאירה פרץ ויאל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לגיא רביב שאחראי על הדיגיטל, לעמיתי דואק שאחראי על הלייב, לסתיו קורנל ולבני הלפרין שאחראים על השידור, לכם המאזינים שהייתם איתי, אחריי תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון, זוהר צפוני, עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, אל תדאגו, אנחנו על הסוס, אנחנו חזקים, אנחנו ננצח את כל מי שרוצה לעלות עלינו, ואנחנו נתפלל כולנו שהשבועים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה. שבת שלום ולהתראות.
אלעד ב-103 FM. בעל השבת עם רבקה מיכאלי.